סוכין סמך ד' עמוד א', אומרת הגמרא, רב יהודה אומר אף התומיד, למדנו במשנה ליל בדף סמך ג' עמוד א', השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא יסעסה. אדם ששוחט את קורבן הפסח בזמן שיש ברשותו חמץ, הוא עובר על כך בלא יסעסה. הוא עובר על כך על הלב שלו יתישחת על חומץ דם זבחי. רב יהודה אומר אף התומיד, רבי יהודה אומר שגם מי ששוחט את קורבן התומיד של בינו ארבעים, של ערב פסח, בזמן שיש ברשותו חמץ, הוא עובר על כך על הלב שלו יתישחת על חומץ דם זבחי. כך למדו במשנה ליל בדף סמך ג' עמוד א'. שואלת על כך הגמרא, מהי תימד רב יהודה? מהו טעמו של רב יהודה שאומר שאסור לשחוט את התומיד על החומץ? אומר לוך, זבחי. כתוב בתורה לא יתישחת על חומץ דם זבחי. מה הכוונה זבחי? זבח המיוחד לי. מהו זבח המיוחד לקדוש ברוך הוא? זה תומיד. ועליו נאמר לא יתישחת על חומץ דם זבחי. עוד למדנו במשנה. רב שמעון אומר, הפסח בארבו עשור, לשמו חייב ושלא לשמו פטור, ובמועד לשמו פטור שלא לשמו חייב. ושאר כל הזבחים, בין לשמן, בין שלא לשמן חייב. כלומר, למדנו במשנה שרב שמעון סובר, שקורבן פסח, ששחטו אותו בארבעה עשר בניסון על חמץ, חייב. אבל שאר הזבוחים, ששחטו אותם בארבעה עשר בניסון על החמץ, פטור. ולעומת זאת, שאר הזבוחים, ששחטו אותם במועד על חמץ, חייבים עליהם. אומרת הגמרא, מה איתי מדרב שמעון? מהו טעמו של רב שמעון שסובר? שיש איסור לשחוט שאר זבוחים על חמץ, ושהזמן שלהם שונה, שזמן האיסור של שאר זבוחים שונה מזמן האיסור של קורבן פסח. שאר זבוחים בערב פסח פטור, ובמועד חייב כאשר הוא שוחט אותם על חמץ. אומרת הגמרא, מה איתי מדרב שמעון? בכסיב זבוחי זבוחי, תרי זימנה. כתוב בתורה, זבחי זבחי תרי זימנה. כתוב בתורה פעמיים זבחי, לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא תשחט על חמץ דם זבחי. קרי בי זבח זבוחי, לוקחים את היוד מזבח אחד ומוסיפים אותו לזבח השני. דהיינו, קוראים לאחד זבח ולשני זבוחי, מלשון רבים, שזה בא לרבות שגם בשאר זבוחים יש איסור שלא יתישחת על חומץ דם זבחי. ולמי ילחסה פלגינו רחמונה מהדודה ולא יקוסם זבוחי? למה התורה כתבה את זה בשני פסוקים? התורה הייתה יכולה לכתוב את זה בפסוק אחד? לא יתישחת על חומץ דם זבוחי? למה התורה כותבת פעמיים זבחי? אלא זה בא ללמד. בזמן דהי כזבח לא ימחייב הזבוחי. בזמן דלי כזבח מחייב הזבוחי. כלומר, בזמן דהי כזבח, בזמן שחייבים על קורבן פסח, דהיינו בארבעה עשר בניסן, לא חייבים על שאר זבוחים. אבל בזמן דלי כזבח, בזמן שלא חייבים על קורבן פסח, דהיינו במועד, אז חייבים על שאר זבוחים אם הוא שחט אותם על חמץ. ובמועד לשמו פטור. למדנו במשנה ליל בדף סמך ג' עמוד א', רב שמעון אומר, השוחט את הפסח על החמץ במועד. אדם ששוחט קורבן פסח על החמץ, לא בערב פסח, אלא במועד, דהיינו לאחר זמן הקרבת קורבן פסח, לאחר י"ד בניסן, הוא שחט את קורבן הפסח על החמץ, הדבר תלוי, לשמו פטור ושלא לשמו חייב. כלומר, קורבן פסח שלא היא בזמן לא יקרב שלומים. ולכן, קורבן פסח שלא הקריבו אותו בערב פסח כדין, אלא מקריבים אותו על החמץ במשך המועד, הדבר תלוי. אם הוא קרב לשמו, אם שחטו אותו לשם פסח, הוא פטור, כי הקורבן פסול. אבל שלא לשמו, אם הקריבו אותו שלא לשמו אלא לשם שלומים, כיוון שקורבן פסח שלא היא בזמן או יקרב שלומים, נמצא שהקורבן כשר, אם הוא נשחט על החמץ, הוא חייב. כך למדו במשנה. שואלת הגמרא, תימד שלוי לשמוי, אוסטום פוטור. המשנה אומרת, פסח ששחטו במועד שלא לשמו, דהיינו פסח ששחטו אותו לשם שלומין חייב. מדייק את הגמרא תימד שלא ילשמוי, דווקא משום שהוא פירש להדיה שהוא שוחט את קורבן הפסח לשם שלומין, דווקא אז הקורבן נעשה שלומין. או סתומה, אבל אם הוא שחט את הפסח לאחר המועד בסתומה, ללא כוונה מפורשת, פטור, כי בסתומה השחיטה לא נחשבת לשם שלומין. שואלת הגמרא, מהי? הרי פסח בשאר ימות השנה שלומין מהווה. הרי ממילא הקורבן שלומין, גם אם לא מתכוונים לשם שלומין. פסח לאחר זמנוי, פסח בשאר ימות השנה קרב שלומין. אומרת הגמרא, שם את מינו פסח בשאר ימות השנה בואי אקירה, וכי נלמד מכאן שקורבן פסח שנשחט בשאר ימות השנה לא נעשה שלומין, אלא כאשר הוא עוקר אותו, אלא כאשר הוא אומר להדיה שהוא שוחט אותו לשם שלומין, ואם הוא שחט אותו בסתומה עדיין שם פסח עליו. אומרת הגמרא, אומר הפחי בר גם בנזרקו מפי חבורה, ואומרו, רש"י מסביר, נזרקה מפי חבורה, הכוונה שכולם הסכימו לפרש כך את המשנה. איך פירשו את המשנה? כגון שהיו בעלים תמי מת ונדחים לפסח שני. מדובר כאן באופן שהבעלים היו תמיים בפסח ראשון, וממילא קורבן הפסח נדחה להקרבה עד פסח שני, שאז הפסח עומד בסתום אל ההקרבה לשם פסח, ובאופן הזה צריך חקירה מפורשת כדי להפוך אותו שלא יביא זמנוי לשלומים. אומרת המשנה, פסח נשחט בשלוש כיתות, קורבן פסח היה נשחט בשלוש קבוצות. הציבור של שוחטי הפסח היו נחלקים לשלוש קבוצות. רש"י מוסיף שאפילו אם הציבור היה מועט, ובאופן עקרוני יכולים כולם לשחוט את הפסח בבת אחת, בכל זאת מצווה להיחלק לשלוש קבוצות. מה המקור למצווה הזאת? אומרת המשנה שנאמר, ושוחטו אויסוי כל קהל הדס ישראל. כתוב כאן בפסוק שהציבור נחלק לשלוש חלקים, קהל, עידה וישראל. ממשיכה המשנה ואומרת, נכנסה כת ראשונה נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה. נכנסה כת הראשונה, עד שנתמלאה העזרה, נעלו אז את דלתות העזרה, והריעו ותקו. דהיינו, כשהתחילו לשחוט את קורבן הפסח, התחילו לקרוא את ההלל, ואז הכהנים תקו בחצוצרות, והריעו ותקו, תקיעה, תרועה ותקיעה. הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזכי כסף, בזכי זהב, שורה שכולה כסף כסף, שורה שכולה זהב זהב, ולא היו מעורבים. יש שתי שורות, שורה אחת שהכהנים היו מחזיקים בזכי כסף, ושורה נגדית שבזכי, שהכהנים היו מחזיקים בידיהם בזכי זהב, כדי לקבל את הדם. ולא היו לבזיכים שוליים, לא היו לבזיכים תחתית רחבה, אלא הם היו חדים מלמטה, כדי שלא יוכלו להניח את הבזיכים על הרצפה, שמא יניחום ויקרש אדם, ולא יהיה ראוי לזריקה. שחט ישראל, שחיטה כשירה בזר, אם ישראל רצה לשחוט את קורבן הפסח הוא רשאי, שחיטה כשירה גם בישראל, קיבל הכהן, הכהן קיבל את הדם מצוואר הטלה בבזך שבידו, מקבול הסדם ואילך המצווה בכהן, נותנו לחברו וחברו לחברו. הכהן שקיבל את הדם נותן את הבשח עם הדם לכהן שלידו וחברו לחברו, עד שמגיע הבשח לכהן שעומד סמוך למזבח והוא זורק את הדם על המזבח. ולאחר מכן, לאחר שהכהן זרק את הדם על גבי המזבח, הוא מחזיר את הבשח הריקן לכהן שסמוך לו, מקבל את המלא ומחזיר את הריקן. כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. הוא היה זורק את הדם של הטלה על זקיפת המזבח במקום שיש יסוד מתחתיו, והדם נופל ליסוד. יצא קט ראשונה, נכנסה קט שנייה. יצא שנייה, נכנסה שלישית. כמעשה הראשון, כך מעשה השנייה והשלישית. קראו את ההלל. כל קט, כאשר התחילו לשחוט את הקורבן, היו קוראים את ההלל. רש"י מסביר שהכת קוראת את ההלל, התוספות מבארים שהלוויים קראו את ההלל. אם גמרו, שנו, אם גמרו את ההלל, ונשארו עדיין רבים שלא שחטו, חזרו לקרוא את ההלל פעם שנייה. אם שנו, אם קראו את ההלל פעם שנייה ועדיין לא גמרו את שחיטת הפסח של אותה כת, שילישו, קראו את ההלל פעם שלישית. אף על פי שלא שילשו מהם, מעולם לא יראה שגמרו לקרוא את ההלל בפעם השלישית, כיוון שהכהנים היו מרובים וזריזים במלאכתם. רב יהודה אומר, מימיהם של כת שלישית לא הגיעו לאוהבתי כאיש מהשם, מפני שעמם מועטים. מעט אנשים היו בכת השלישית, והם כבר סיימו לשחוט את הפסח, עד שהגיעו לפרק אוהבתי כאיש מהשם. כמעשה הוא בכל כך, מעשה הוא בשבת. סדר הקרוב הסקורבן פסח דוחה את השבת, אלא שהכהנים מדיחים את העזרה, הכהנים היו נוהגים להדיח את העזרה בשבת, והדבר הזה היה שלא ברצון חכמים. חכמים סברו שאסור להדיח בשבת את הרצפה, אפילו במקדוש. המחלוקת התבהר בגמרא. רב יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובת. הכהן היה ממלא כוס מדם שעל הרצפה שמעורב מדם הפסוחים ששחטו, וזרקו זריקה אחת על גבי המזבח, ולהודו לו חכמים. הגמרא תבאר את טעמו של רב יהודה. כיצד תולים, כיצד היו תולים את קורבן הפסח? כיצד תולים ומפשיטים? כיצד היו תולים את קורבן הפסח והיו מפשיטים את אורו? ונקליות של ברזל היו קבועים בקטלים, היו ובים של ברזל שקבועים בקטלים של העזרה, ובעמודים שהיו בבית המטבחיים שבעזרה, שבהם תולים ומפשיטים, בהם תולים את הפסח ומפשיטים את אורו. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, כאשר האונקילות היו תפוסים על ידי אחרים, מקלות דקים וחלקים היו שם, מניח על כתפו ועל כתף חבירו, ותולה ומפשיט. רב לזר אומר, 14 בניסן שחל להיות בשבת, ואסור לתקן ולהחליק את המקלות בשבת, היה מניח ידו על כתף חברו, הוא היה מניח את ידו השמאלית על גבי כתף חברו הימנית, ויד חברו על כתפו, וכן חברו מניח את ידו על שמאלית על כתפו הימנית, ותולה ומפשיט. קראו והוציא את אימוריו, לאחר שהוא הפשיט את האור של קורבן הפסח, הוא קרא את הבהימה בבטן, והוציא את אימוריו, והוציא את החלבים שקריבים על גבי המזבח. נתנו בנגיס, הוא נתן את האימורים בקערה של כלי שורס, והקטירן על גבי המזבח. יצא קט ראשונה, וישבה לה בהר הבית. כשחל ערב פסח בשבת, לא היו יכולים לטלטל ולהביא את בשר הפסח דרך רשות הרבים עד לבתיהם. אז נקבעו מקומות לכל קט וקט, שישעו שם עם הבשר של הפסח עד צאת השבת. אומרת המשנה, יצא קת ראשונה וישבה לה בהר הבית. קת הראשונה יצא מהערבה לאחר, מהעזרה, לאחר שהקריבו את הפסח, והמתינה בהר הבית. שנייה בחיל. הקת השנייה, לאחר שקרבו פסחיה, יצא מהעזרה וישבה בחיל. בתחילת הר הבית. והשלישית במקומה עומדת. לקת השלישית קבעו מקום בעזרה, במקום ששחטו את הפסח, והיו שועים מצאת השבת. חשיכה יצאו וצלו את פסחיהם. עד כאן המשנה.